רציתי להציע כמה הרהורים, מחשבות, בנושא שקראתי לו מהי בריאות. וזה נושא שנגענו בו בכל מיני צורות בקבוצות הקטנות, אלה שנפגשו איתי פה ושם, אז ככה ניגע בזה שוב ונמשיך, אולי נעמיק בזה. לפני אולי חודש וחצי, משהו כזה, קיבלתי פתאום טלפון. חברה שלי סבלה מכאבי ראש איזה חודש, וככה היא ניסתה כל מיני דברים, הפסיקה קפה, הפסיקה פה, הפסיקה שם. הלך, חזר. קיבלתי טלפון מאיזה חברה אחרת שאמרה לי, שמעת מה קרה? בקיצור, התגלה גידול במוח, וצ'יק צ'אק, תוך דקה וחצי נכנסה לניתוח, ושלושה ילדים קטנים, וככה. נסעתי לבקר, היא הייתה עדיין בטיפול נמרץ מאושפזת. קומה שביעית בהדסה, הדסה עם קרם. הייתי מצא לכם, בטח לחלק יצא להיות שם, מבוכים על גבי מבוכים, על גבי מבוכים, חוש הכיוון שלי שהוא גם ככה ממש בדיחה. ממש אותגר שם. והיא ככה התאוששה דווקא מאוד יפה, והייתי איתה עם זמנים מתוקים ביחד, והיה כבר יום שישי בערב שיצאתי משם. אמרתי, טוב, אני אנסה למצוא איזה דרך אחרת, בטח יש איזה קיצור או משהו. זהו, בדיעבד גם אני הייתי צוחקת. אז התחלתי לרדת מהמדרגות האחוריות ולנסות וזה, ושישי בערב אין אף אחד, גם בבית חולים כבר אין את מי לשאול. בקיצור, מה זה הלכתי לאיבוד? כל דלת שהגעתי אליה הייתה איכשהו נעולה, ולא הבנתי איפה אני בכלל. בסופו של דבר אמרתי, טוב, היה איזה סימן ולרדת למטה, וככה הגעתי לאיזה מקום שהוא כמו, הוא היה נראה לי כמו הביפנוכו של כל הבית חולים הזה. זה מין קומה כזאת מלאה מלאה מכונות, עם צינורות ענק, כמו בסרטים ככה. ואני הייתי הבן אדם היחיד שהלך שם, הרגשתי קצת כמו נמלה בתוך כל המבנים הענקיים האלה. הגעתי עד הסוף, היה שם איזה מין שער קטן שהיה נעול. זהו, אני לא אצא מפה אף פעם. ככה. אני זוכרת את התחושה שהסתכלתי מסביב, וככה היה אור נורא יפה של בן ארבעים. דקה לפני שהזיזו את השעון. וראיתי את הגודל הזה, את העוצמה הזאת של בניינים ענקיים והמון קומות, וכל המתחת שלהם, כל המכונות ענק האלה, שמיועדות לדבר אחד בלבד, להציל חיים, לרפא. פתאום קלטתי את הסיפור הזה. ובו זמנית, ברגע שככה המחשבה הזאת עלתה בי, עלו בי גם מחשבות על המלחמות האיומות שיש בעולם כל הזמן, ועל ההרג, על המספרים העצומים של אנשים שכל יום מתים. הניגוד הזה בין המאמצים הכבירים לשמר חיים, לרפא חיים, ובין מה שלפעמים נראה לי כלאחר יד, המוות, וכל כך הרבה, ובכאלה כמויות. וואו, מה שנקרא human condition, כל כך הרבה סתירות. סיפרתי היום בקבוצה, באחת הקבוצות, שיש מין מודל כזה בבודיזם הטיבטי, כשמדברים על הערה, אז קודם כל אומרים, תשמעו, זה מן הסתם לא יקרה לכם בחיים האלה. וזה כל כך הרבה עבודה, שחרור, המקום הזה של, אפשר להגיד אותו במילה קטנה, להיות מאושר. וכדי לתת את הדימוי של כמה זמן זה לוקח, הם אומרים, זה כמו שציפור תחזיק במקור שלה כנף, צעיף של משי, כן, במקור שלה, ותעבור מעל הר פעם באלף שנה, והצעיף ילטף את ההר, החייגע בו. כל פעם קצת, כל פעם קצת. כמה זמן ייקח את שהר הזה ייעלם? ככה, כפול 100, כפול 1,000, זה הזמן שייקח לנו להתעורר. אז זה המודל ששמעתי אותו, שנמצא בבודיזם הטיבטי, בטח לא בכולו, אבל לפחות חלק ממנו. וכאן אנחנו מציעים מודל אחר, ורציתי להזמין אותו לכאן, לפתוח אליו את הדלת. אפשר להגיד שהוא ממש הפוך. אפשר להגיד שהוא חוצה את כל המושגים של זמן ושל מרחב. אפשר להגיד שהוא מתייחס ליכולת האנושית הפשוטה שלנו להיות מאושרים, להיות בריאים ברגע הזה. כשהבודה הגדיר אושר, הוא אמר, זה סוף הסבל. Happiness is the end of suffering. וכשהוא דיבר על הסבל, כן, על ה-suffering, על הדוקה, מילה בפאלי, הפירושים היותר מדויקים שלה זה אי נחת, חוסר סיפוק, אי סביות רצון, וכל הבנות והאחיות והבנות דודות של המילה הזאת. כשזה נגמר, אז צץ ועולה, בלי מאמץ. אפשר להגיד, מבין הסדקים שלנו, המצב הזה, שהוא טבעי לנו מאוד, שאולי הוא המצב הכי טבעי לנו. משהו שמהדהד את הטוב הבסיסי שלנו. יש את הדימוי הזה של הבודה מזהב, שיש בכל אחד מאיתנו, והוא מכוסה הרבה מאוד שכבות של חמר. אז אפשר באמת חיים שלמים וכפול 100,000 לנסות ולקלף שכבה אחרי שכבה אחרי שכבה, כדי להגיע לדבר הפשוט פשוט הזה. האפשרות שלנו לא לסבול לחלוטין, לגמרי. ואפשר גם אחרת. ועל האחרת הזה אני רוצה קצת להתעכב ולהזמין אותו לכאן. אדם אחד יצא לטייל בטבע. מבלי מייסים התקרב למצוק תלול והחל להידרדר למטה. למזלו הצליח להיאחז בזיז בולט, וכך נותר תלוי בידיו על פני קיר אבן אנכי חלק. הוא הביט למעלה, הביט למטה, מתחתיו נפערה התהום, ומעליו התנשאה שפת הצוק, הרחק אי שם. ביאושו החל האיש קורא לעזרה. הצילו, יש שם מישהו, מישהו יכול לעזור? לאחר פרק זמן כלשהו, נשמע כל תשובה, שלב ומרגיע. חודר ומגיע כביכול משום מקום ומכל מקום. כן, אני כאן. מי אתה? צעק האיש. אני אלוהים, השיב הקול. אלוהים, אתה יכול לעזור לי? כן, אמר אלוהים, אני יכול לעזור. הרפה מן הסלע, הנח לעצמך ליפול. האיש הביט למטה, בין שתי ידיו שאחזו באבן. התהום הייתה נוראה, רחוקה מתחתיו כמו התנפצות ומוות בטוח. זמן מה המשיך להתנדנד, מביט למטה באימה ומעדק את אחיזת אצבעותיו. לבסוף, יפנה שוב את פניו למעלה וצעק, אולי יש שם מישהו אחר שיכול לעזור לי? זה פחות או יותר המצב שלנו. זה הסוף. The human condition. כשהבודה לימד את הדרשה הראשונה שלו, הוא התחיל באמת הראשונה שמדברת על הסבל. ולא בכדי הוא התחיל שם. אחד המשפטים שהוא אמר בהקשר הזה, אם אתם יודעים איך הסבל שלכם נוצר, אתם כבר על הדרך להשתחרר ממנו. אם אנחנו מתחילים להבין את המכניזם הדי פשוט, די פרימיטיבי לפעמים, של איך נוצר הסבל, משהו במערכת שלנו מתחיל כבר להתרפא. והרבה פעמים, בודה התייחס לזה בצורה מאוד פרקטית, הוא דיבר על הסבל שנוצר כתוצאה מהאחיזה הזאת. ובשום פנים ואופן אנחנו לא מוכנים להרפות. לא מוכנים להרפות. גם אם אלוהים בכבודו ועצמו אומר, אני יכול לעזור לך. רק תרפה. לא, לא, לא. עד כאן אלוהים, עם כל הכבוד לך. משהו אחר. תן לי פתרון אחר שיותר מתאים למיינד שלי אחר. שיותר מתאים לאיך שאני עכשיו מבין את המציאות. אז במקום להמשיך ולנסות לחפש פתרונות כאלה, שיתאימו כל הזמן לאיזו תמונת עולם מצומצמת וצרה, שיש לנו הרבה פעמים על עצמנו ועל החיים, ועל אנשים אחרים, ההזמנה היא לשנות את אותה תמונת עולם, להרחיב את המיינד, לשחרר אותו, כדי שיוכל סוף סוף להסכים שיגור בו מודל אחר של ריפוי. הרבה סיפורים עולים לי לראש עכשיו, ואחד מהם את החלק מכם מכירים, זה הסיפור על האיש שהלך על חוף ים מאוד מאוד גדול ורחב, וראה שהים שנסוג בשפל השאיר אחריו הרבה הרבה כוכבי ים על החוף. כוכבי ים מחוץ למים שמתחילים, שגוססים. החוף היה מלא מלא מלא. הוא התחיל להתכופף ולזרוק חזרה פנימה לתוך הים. כוכב אחרי כוכב. כוכב ים אחרי כוכב ים. ועבר שם מישהו. וככה, הסתכל על כל הסצנה הזאת. ואמר לו, תסלח לי שאני ככה פונה לך, אבל מה אתה חושב שאתה עושה? תראה את כל חוף הים הזה, הוא כל כך ענק, ותראה כמה מאות אלפים של כוכבי ים זרועים כאן על החול. הם כולם ימותו. למה אתה חושב שזה משנה בכלל מה שאתה עושה עכשיו? למה זה משנה? האיש התכופף, הרים כוכב ים, מקרי, זרק אותו חזרה למים, ואמר לו, בשבילו זה משנה. לפעמים מספיק נגיעה בכוכב ים אחד קטן בתוכנו, כדי שתהליך שלם עלום ומסתורי של ריפוי יתחיל לקרות. קצת כמו מודל של רפואה סינית, דיקור, אקופונקטורה. זה לא שאנחנו צריכים לדקור כל מילימטר בגוף, נכון? מספיקה נקודה פה, נקודה שם, עוד אחת כאן. וואו, משהו מתחיל לקרות. הריפוי מתחיל להגיע. ולפעמים התפקיד שלנו כבני אדם זה לחפש את הנקודות האלה. לא רק בעצמנו ובגוף שלנו, אלא גם בעולם. וכמו שסיפרתי בקבוצות היום, אחד המשפטים החשובים שאני מכירה, מדבר על עושר. הוא אומר, עושר זה לא דבר פרטי. באותו דבר ריפוי. זה לא דבר פרטי. זה תמיד גולש מאיתנו החוצה, לעולם. ומספיק כוכב ים אחד בתוכנו. מספיקה הבנה אחת קטנה, שנראית נורא 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 מינימלית. למשל, ההבנה שאנחנו קשים מדי עם עצמנו. אפשר להגיד שזה משהו אוניברסלי. איזשהו, אולי זה קשור לחטא של אדם קדמון, לא יודע, זה מין מחלה מדבקת מילדות. פתאום לראות את זה, לשמוע את הקול הפנימי, איך שאנחנו מדברים לעצמנו. להגיד, בואי נע, אני לא הייתי מוכן שאף אחד ידבר אליי ככה. אני לא הייתי מוכן לדבר ככה לאף אחד אחר. אז למה לעצמנו? המקומות שבהם אנחנו מקטינים את עצמנו, הופכים את עצמנו קטנים. המקומות שבהם אנחנו מפחדים לא מהצל שלנו, אלא דווקא מהאור שלנו. דווקא מהחלקים הבריאים. חזרתי עכשיו מסיבוב קהילות באירופה. הייתי בשני מרכזי מדיטציה ובקהילה אחת מאוד מעניינת בפורטוגל, שחלק ממה שהם מתרגלים שם זה מה שהם קוראים לו שלושת ה-T. Truth, Transparency ו-Trust. אמת, שקיפות ואמון. תודה. כן. בכל מיני רמות, בכל מיני רבדים של החיים. ככל שאני יותר מעמיקה וחושבת על המושגים האלה, זה נשמע לי רלוונטי לכל סיפור החיים שלנו. קודם כל ברמה האישית, איפה זה פוגש אותנו? המקום של השקיפות הזאת. להיות שקוף לעצמנו, קודם כל להיות שקוף לאחרים. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על מחלה, על scary label, על תווית כזאת מפחידה, דרמטית, סרטן, AIDS, whatever, מה שזה לא יהיה, אנחנו יכולים לבלות שנים, ודיברנו על זה הרבה בקבוצות, בניסיון משונה, ממש מוזר, להסתיר את זה, שלא ידעו. אולי אנחנו רוצים לחסוך מאנשים אחרים כאב, נדמה לנו שזאת הדרך. אולי אנחנו מתביישים, אולי אנחנו מרגישים שזה קשור לדימוי העצמי שלנו, שזה לוקח מאיתנו משהו. וכמו שדיברנו על זה כן, ארוכות היום, ההקלה שיש במקום הזה של להיות שקוף. זה מי שאני. זה מה שקורה עכשיו. כרגע. זה לא מחייב לרגע הבא, אבל כרגע זאת האמת שאיתה אני חי. בוא נשתף. להפסיק לשלם את המשכנתה הזאת לאלוהי ההסתרות. יש משהו מאוד חזק, מאוד נכון, בלקרוא לשדים בשמם. לקרוא לדברים בשם. ברגע שאנחנו נותנים להם שם, אנחנו יכולים להתייחס אליהם. זה כבר לא משהו אלום וגדול ואמורפי, אלא אוקיי, זה זה. אבל קורה עם זה משהו נורא טריקי. ברגע שאנחנו נותנים שם לדבר, דיכאון. הרבה פעמים, די מהר, מיד, זה הופך להיות שלי, אני. ההגדרה העצמית שלנו הופכת להיות כזאת, כמו המחלה. זה מי שאני עכשיו. והחוכמה היא לא להפסיק את המסע במקום הזה, אלא אחרי שנתנו לדבר שם, אחרי שהבנו מהו, להמשיך וללכת צעד אחד הלאה, למקום שיכול גם על זה להתבונן, בלי להזדהות, בלי לבקש על זה בעלות, בלי להגיד זה שלי או זה אני. לתת לעצמנו להיות בדרך, בכל שלב שאנחנו נמצאים בו. ובכל שלב כזה, כל רגע כזה, יש שם דלת שדרכה אנחנו יכולים להיכנס למקום, לרגע, שהוא נטול סיסמאות, נטול כותרות, חף מכל הגדרה, ששם אנחנו רק מה שאנחנו, וכל מה שאנחנו. הרבה פעמים נדמה לנו שזה חייב להיות על הכתפיים שלנו, הכל. שלום עולמי, עבודת ריפוי, הריפוי הפרטי שלנו. אם אנחנו חולים במשהו, זה בטח בגללנו, עשינו משהו לא נכון, או אכלנו את הדברים הלא נכונים, או כעסנו את הכעסים הלא נכונים, או חיינו את החיים הלא נכונים. זה בטח אשמתנו. הנה, עובדה. כאילו שזה מין סוג של שכר ועונש. הרבה פעמים בניו אייג' יש הרבה נזק. ככה אני רואה את זה. שמדברים על זה תוצאה של אם רק נצליח מספיק לחשוב מחשבה חיובית, אז הכל יהיה בסדר. וזה איזשהו טוויסט מאוד מאוד לא מדויק. של חלק מהדברים שהבודה התייחס אליהם, שאנחנו הופכים להיות מה שאנחנו חושבים אותו. כי אנחנו יצורים של התניות, וכי הדברים האלה משפיעים עלינו מאוד מאוד חזק. אבל ברגע שאנחנו מבינים את החוכמה הזאת, אנחנו מבינים מה משפיע עלינו, ולאיזה כיוון זה משפיע, אז ברגע הזה יש לנו יכולת לבחור את סדרי העדיפויות שלנו. והרבה מהסיפורים בקבוצות היו מאוד מרגשים, בדיוק סביב הנושאים האלה. איך הדברים משתנים, בבת אחת. מה שעניין אותנו קודם, לא שזה היה דבר לא נכון או לא טוב, אבל הרבה פעמים זה היה משהו שכיסה על משהו אחר. אני אפילו לא רוצה להגיד מה. כדי לא לקבע לנו בראש משהו כבסדר או לא בסדר. ולפעמים כשפעמון ההשכמה הזה מצלצל, אופ, צ'יק צ'יק צ'יק, סדרי עדיפויות משתנים. דברים אחרים מתחילים לקרות. מהספר סיפרתי לכם עליו, ברכות צבי של רחל נעמי רמן. היא אומרת, לעתים קרובות יש בסוף החיים יותר תבונה מאשר באמצעם. מחלה קשה עשויה לטרוף את ערכיך כחפיסת קלפים. ולעתים הקלף שהיה בתחתית הערמה במשך רוב שנותינו, צץ למעלה והופך לדבר החשוב באמת. במשך שנים רבות ראיתי אנשים בוררים את קלפיהם ומשחקים בהם בנוכחותו של המוות. אני יכולה לומר שרק לעתים נדירות הקלף העליון הוא שלמות, נכסים או אפילו גאווה. בדרך כלל הקלף העליון הוא אהבה. הדרך הזאת של הדרמה שהבודה פרס אותה במשך 45 שנה היא מלאה 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 בפרדוקסים לתודעה הרגילה שלנו. ולפעמים מגיע הרגע שבו כל הפרדוקסים מתנגשים זה בזה, ואנחנו מבינים שאולי עכשיו הגיע הזמן להרפות את האחיזה, שזה לא העסק שלנו to take care of ourselves and of life, שזה העסק של החיים to take care of us, לטפל בנו. ומה שהם הביאו לנו בזרם החיים, ההרפתקה, המתנה הזאת שהגיעה בדרך, זה לא בגללנו, זה לא באשמתנו. ויחד עם זאת, זה קשור אלינו. יש שם מתנה, יש שם משהו בשבילנו. והרבה פעמים, הלימוד שלנו במקום הזה, זה לא איך להיות יותר חזק ויותר גיבור, איך לנצח פה איזה משהו. אלא דווקא הלימוד המאוד מאוד עדין ופשוט, ומאוד מאוד קשה, של פאק, לשחרר, להרפות, להניח, לוותר, לנוח, סוף סוף לנוח, מנוחה אמיתית. בתוך מי שאנחנו, יחד עם מי שאנחנו. ולתת לעולם להמשיך לעשות את מה שהוא עושה, כמו שהוא עושה. ולאט לאט, מכיוון שאושר זה לא דבר פרטי, וזה אף פעם לא נשאר במסגרת המאוד מוגבלת של הפלא הזה, שנקרא אני, הגוף, החיים שלנו, כמו אבן שנזרקת לאגם, מעגלים, מעגלים, מעגלים. הריפוי שלנו, רגע אחרי רגע, מתחיל לגעת ולרפא אנשים אחרים. אני רוצה להזמין אותנו לעצום עיניים. לשבת עם זה קצת. בעיניים עצומות אפשר להרגיש את כוח החיים הזה שבתוכנו. ולתת לו לזרוח דרכנו. גם אם זו השעה האחרונה שלנו. לכן בכל אשר תלכו, אל תעצרו את הכאב שלכם. קבלו אותו וישארו פגיעים. נואשים ככל שתהיו, קבלו את הכאב כמו שהוא. כיוון שהוא למעשה מנסה להעניק לכם מתנה שאין לה מחיר. את הסיכוי לגלות באמצעות התרגול הרוחני את מה שנמצא מעבר לצער. היגון, כותב רומי, יכול להיות גן של חמלה. אם אתם שומרים את לבכם פתוח לאורך כל התהליך, או אז יוכל כאבכם להפוך לבין הברית החשוב ביותר שלכם במסע של חייכם אל האהבה והחוכמה. מי ייתן ונחיה כולנו רגע אחרי רגע, חיים שלמים של בריאות אמיתית.